קבר רחמן, אין דף משהו? שיעור מוצאי שבת קודש, פורשת וישר, שף בשלף. דרך אגב, אני חושב שכדאי לכתוב את שף בפה כפופו, אבל לא פה פשוטו, שזה... אין לי שאלה חשבון, פה פשוטו זה 80, פה פשוטו זה 800, אז אתה מבלבל את החשבון. זה יכנס לכל פולים אחרים, סוף התחלה. אם אתה עושה פה פשוטו, זה שם תוסס חפף, חפף, זה 800. אתה פה רוצים להגיד את השנה, זה 80. זה דבר הצ'ק, זה לכתוב ככה והוא, כן. ברוך השם, נדבר על שלוש, ארבע שאלות שברכות חנוכה שעוררו בזמן האחרון. נפתח בגמרא מסכת שבת דף כ"א עמוד ב', תנו רבונן. מצוות חנוכה, נר איש וביתו, והם מהדרין נר לכל אחד ואחד. והם מהדרים מן המהדרין, ושמה יאמרים יום ראשון מדליק שמנה, מכל מי ילך, תוחת והולך. ותהלל אומרים יום ראשון מדליק אחת, מכל מי ילך, מוסיף והולך. בבית הלל מדליקים ביום ראשון אחד, ביום השני שניים, ובית שמש זה הפוך, ביום הראשון שמונה, ביום השני שבע, וכו'. אמר עולה, פלי ריבה תראה אמוראי במערבה. רבי יוסף בר אבין ורבי יוסף בר זבידה. נחלקו אמוראים בארץ ישראל. מה הטעם של בית שמאי ובית הלל במחלוקת הזאת? מה הם סוברים? אחד אמר, עמוד דבר שמאי, כאן הרב ימים הנכנסים. עוד עמוד דבר הלל, כאן הרב ימים היוסעים. בית שמאי סוברים שצריך שהדלקת הנרות יהיה לפי מספר הימים שעוד עומדים לפנינו. אז אחרי אנחנו ביום הראשון יש לנו שמונת ימי חנוכה. כמה שנים נשאר רק שבע, שש. ותלל אומרים כנגד הימים שעברנו. יום אחד, יום שני, מוחלט שזה ניכר הנס, שזה דולק עוד יום בבית המקדש, אוסיף. אחד אמר, תעמוד דבר שמאי כנגד פורע חוק. תעמוד דבר הלל, מעלים בגודש ואין מורידים. האמורה השני סובר, למה בית שמאי אומרים שמונה, שבע, שש וכו'? כמו פורע חג. בחג הסוכות, בבית המקדש, מקריבים קורבנות. כתוב בפרשת יפי נחוס, הסדר הקורבנות. ביום הראשון 15 בתשרי 13 פורים, ויום השני 12, ויום השלישי פורים 12, יום הרביעי פורים 10, ויום החמישי פורים 9. פוחד והולך. זה לרמוז שאומות העולם מתמעטים והולכים. אז גם פה כנראה שזה העניין של חנוכה. א', זה מקביל שמונת ימי חנוכה כנגד שמונת ימי סוכות, וכמה שזה נגד מלכות יוון, אז מתאים שזה יהיה גם כן אותו דבר. בתלל אומרים מעלים בגודש ואין מורידים. כמו שיש קרא כזה, ראשים אומר ויש בזה פסוק, מסכת מנחות לומדים את זה. אז עדיף לא, ביום השני להוסיף, לא לרדת. גם בית שמאי מודיעים שמעלים בגודש ואין מורידים, בשאר דיני התורה, הם לא חולקים על היסוד הזה, רק אומרים שפה שענה. הכלל הזה הוא בסתמה, בדרך כלל. אבל יש, אם יש סיבה, אז כן עדיף למעט. דיברנו שצריך לצפות בכל יום לביאת המשיח. לישועת חג לביאת ה' עם הארץ אומר לכוון, בנוסחו שאומרים לישועת חג ימינו כל היום, חיכינו וציפינו כל מקום, כי מחכים לנו לו. זה בתפילות יש מצווה لحقات بيات المشيح بخدم أنا هم سفينة بيات المشيح شيء نسكي إلى أورا جنوز من ربي أمين وأمين شبعت المشيح لو با مصير شبعت كورا بستانو إلي أو نبي يوم ويسرنا المشيح با يوم أحد أحرى إلي أو نبي إلي أو بعد ذات الشيء إلي إمي إلي أو نبي ويسرنا محارف هو مشيح كمان نرات ندلك عشوانة كي لعتد لبا كتب على حكبة شمال אז אם כן נדליק אחרי נדליק שמונה נרות. עכשיו אנחנו מדליקים אחד שתיים, אבל עכשיו יבוא משיח, צריך להדליק שמונה נרות. אבל מה יהיה אם הוא יבוא באמצע עם החנוכה? אנחנו עשינו כמו בתלל, באמצע, פתאום, אנחנו נשנה את המספר, נתחיל לעשות הפוך. כן?
אם הוא יהיה באמצע זה אותו דבר.
אותו דבר, מה?
אותו מספר.
אותו מספר? זה לא אותו מספר. למשל ביום הרביעי לפי בית שמאי זה חמש, ביום החמישי לפי בית הלל זה ארבע.
כן, אין אמצע.
אין אמצע. שמונה, כן.
מה אומרת נהגו העם כבית
הלל?
משמע שזה לא בדיוק
בגלל הלכה. על מה? על זה? יש הלכה כבית הלל? יצא בסקות. ומה נהגו כבית הלל? לא על זה.
לא,
מה כתב על
זה?
לא.
ולגבי
חנוכה
לא קורה? סתם, איפה הוא יתחלה? בכל דבר, לפי התחלה. אם יש לנו זמן יעלה מאירוע דברים שזה עבר הזמן, יעק. אתה תחלה את הסעודו, חוויתי את זה, אתה רואה גם פה. התחלנו, סיבת הלב.
זה משהו אחר, לא, אם מתחלה עם התחלת הסעודה שאכלנו כזית, אז כבר חלה חיוב של ברכת המזון, ושזה חל עליך חובה להזכיר לי עליו יבוא. או רטבח ליתן. אבל פה, כל משתנה פה העניין, העולם משתנה, עכשיו פה עולם חדש. לעזל לחדוש העולם. עכשיו, צריכים כן.
זה משתנה, מיד כמו משיח תבואו כל השנה והכל, או שזמן
דיבור? גמרא אומרת במסכת ערובין, שאליהו הנביא יכול לבוא בערב שבת, אפילו שקצת שלא יתרחו, כי מיד אין בעיה שלא נפסיק את צורכי שבת לדחת להקביל את בלם, את פני המשיח, כי כל העולם יעבדים שלנו. אז הם יתרחו במקומנו. אנחנו נגיע לזה. שאלה שנייה, אני אולי אגיד לכם אולי את השאלות בהתחלה בקצרה, ואחר כך נדבר על כל שאלה בבני עצמה. שאלה שנייה, זה שתי השאלות הראשונות, זה של הרב גמליאל הכהן. הוא שואל ככה, אפשר להגיד את השאלה בכל מיני סגנונות, אבל אגיד לכם איך שהוא שואל. תכתבו לי תשובה יפה בזה. אם יבוא משיח באמצע ימי החנוכה, כיצד ינהגו? האם יעברו באמצע ימי החנוכה להדליק בשר של כוחת והולך לדברי בית שמאי? והאם התחילו משמונה? כאילו שרוצד, אולי לא, אולי אחרי בן, נעבור כמו בית שמאי, מה לפי היה בית שמאי עכשיו? או אולי נתחיל שמונה, שבע, ככה הוא שואל. שאלה שנייה, רציתי לשאול, אדם שאמר לשם יחרוד לפני הדלקת נר חנוכה, החזיק בידו הנר דלוק להדליק, להדליק את הנר חנוכה. באמצע שהוא אומר לשם יהוד, או באמצע הברכות, נדלק בטעות הנר חנוכה. בעברי חוונה נדלק לו נשפט על זה. מענו שזה, מה יעשה כעת? מה יעשה? כן, אני חושב שהשאלה הזאת רק אצל החסידים יכולה להיות. שהם מחזיקים את השם משהו עד לפני שהם מברכים. אנחנו, אני מדליק את הגפרור אחרי הברכות. זה מדליק, אבל הם מחזיקים את הנר כבר מהתחלה. זה יכול להיות שבטעות ידליק, מהשמש ידליק את הנר. שאלה שלישית, ידוע שיש מחלוקת בין גדולי ישראל לגבי בני הישיבות הספרדים והתימנים, אם הם צריכים להדליק בישיבות. יש כאלה אומרים בדרך כלל ככה מקובל שסומכים על ההדלקה של ההורים שלהם בבית סמוכים על שולחן אביהם. יש כאלה אומרים לא, זה לא נקרא שהוא סמוך על שולחן אביהם, הוא נמצא בישיבה, לא, אז הוא צריך להדליק בעצמו כמו אשכנזים. יש לך ישיבות ספרדים שקובעים לתלמידים פה בישיבה אנחנו פוסקים לברך. האם זה הבחורים, התלמידים יכולים לברך? יש ספק ברכות להקל, סוף סוף זה מחלוקת. זו שאלה שלישית. שאלה רביעית, זו שאלה של הבן שלי הרב שאור השם שמרו והיו על הנוסח הנרות הללו שלנו. בספרים מובא בשם הרש"ל שיש בנוסח 36 תיבות. הנרות הללו לא, למדבר, 36, כנגד 36 נרות שמדליקים בנר חנוכה. בנוסח שלנו יש 46 תיבות. אם כן, איך להתייחס לזה? אם צריך להתבדק בנושא, לשנות, או שיש איזה הסבר לזה. תודה השם, אנחנו נלך לפי הסדר. אולי השאלה השנייה, אני לא אכנס, כי זה לא נראה לי שאנחנו נספיק. אולי בני זה בשבוע הבא. בכל אופן, צריכים להקדים ככה. עינת של בית שמי ובית הלל של העתיד לבוא יהיה הלכה כבית שמי, אין לזה מקור בשעס, במדרשים, בספרי הפשטנים, זה רק כתוב בספרי המקובלים. מביאים את זה, הרבה מביאים את זה בשם הארי, או... לא ברור בדיוק מי הראשון שאמר את זה, אבל מה שברור שהמקובלים אומרים את זה, מביאים את זה בעיקר בשם ספר ויקל משה. יכול להיות שיש כתבי הארי שלא הגיעו לידינו והגיעו לידם. בכל אופן, בספרי המקובלים האחרונים זה מוזכר, וכאילו זה דבר שמקובל, כשזה... בסדר, הדורות מביא את זה בשמו. בהרבה ספרים מדברים על זה. מה הטעם? לעתיד לבוא, אפשר לנהוג כמו בית שמי. בעולם שלנו אפשר לנהוג כבית שמי. בית שמי זה מידת הדין. העולם לא יכול לסבול את ההנהגה של חומרות ודפדוקים. כמו שהקדוש ברוך הוא ראה שהעולם לא יכול להשתמש באור שהוא ברא בשם אלוהים, גנז אותו לעתיד לבוא. העולם לא מסוגל עכשיו להנהגה הזאת, עכשיו צריך להיות הנהגה לפי בית הלל. זה מה שבדרך כלל כתוב בספרים. בית שמאי זה מידתם דין וגבורה, בית הלל מידת חסד. לעתיד לבוא העולם יחזור לסיכונו, כמו קודם חסד אדם הראשון. אולי יש היום אנשים מסוימים שכן יכולים להתנהג ככה, אבל רוב העולם לא יכולים. אז ממילא זה מה שקובע. ואפשר לומר כי זה... כן, אז אם זה ככה, אם זה השיקול, לכאורה, כל זה כאשר בית הלל לכולה, ובית שמאי לחומרה. אבל פה מי מקל? ומי מחמיר? בית שמאי ובית הלל, פה זה לא כולה וחומרה. פה זה יש טעמים, למה להתחיל בשמונה ולרדת, או להתחיל באחד ולעלות. זה סברות, לא, אין פה מישהו שמקל ולא מישהו שמחמיר. אז אם כן, לכאורה, אז זה צריך להישאר, שהלכה כמו יהיה כמו בית הלל. צד שני, הגר"א וסרמן כותב טעם אחר לעניין הזה. לפי דבריו, אין נפקא מינה. הוא אומר שהסיבה היא, הרי למעשה צריך לפסוק כמו בית שמאי. אפילו שבית הלל היו הרוב. רבי במות דף י"ד אומרת, שבית שמאי מחדד את פה, יותר חריפים מבית הלל. אז למעשה, אני בדאמת, קשה לי להרחיב עכשיו לדבר ולדייק את הדברים, אבל תקחו את הדברים במינון הנכון. האמת היא כמו בית שמאי. אבל העולם לא יכול לסבול עכשיו את האמת הזאת. אני לא בדרגה כזאת. כתוב על רבי מאיר, הגמרא כתוב במסכת עירובין דף ג' עמוד ב', גלוי וידוע לפני מי שאמרו היה העולם שאין בדורו של רבי מאיר כמותו. למה לא קבעו הלכה כמותו? מפני שלא ירדו חברו לסוף דעתה. היא אומר על תמי טהור, על טהור תמי, ונותן לו טעם. הכל דבר אחד לא יכול להסביר. לא יכלו לעמוד על סוף דעתו. אז אם כן, אבל למעשה כביכול האמת היא כמוהו. אבל האמת צריך להיות בעולם הזה אי אפשר לנהוג הנהגה של אמת שלא מבינים אותה. תורה זה צריך להיות חכמים, אדם חכם שפוסק יהוא צריך להבין מה הוא אומר. אם הוא לא מבין את הסברה, אתה לא אומר הלכה, אתה אומר. אז כיוון שלא יכלו לעמוד על דעת בית שמאי, הוא משווה את בית שמאי כמו רבי מאיר, ואם כן, אז זה יכול להיות רק לעתיד לבוא, שאז תמלא הארץ דעת השם, ואז אנחנו נוכל להתנהוג את ההנהגה הזאת. ככה הוא כותב רבי נחמן וסרמן בקונטס דברי סופרים סימן הדף י"ז או ט"ז. הוא כותב ככה, נמצא כתוב בספרים שלעתיד לבוא יהיה הלכה כבית שמאי. האמת היא זה כתוב בספרי קבלה, הטעם של זה בטח זה על פי הסוד. אבל תמיד צריכים לדעת שבכל דבר של סוד יש גם טעם פשוט. זאת אומרת, זה לא חרק פה שהוא נותן לזה הסבר, זה לא סותר, זה לא, כן, לענייננו יש איזה נפקמינה. אני רק אומר, כאילו, למה הוא בכלל עלה בדעתו, טעם פשט, המקובלים אומרים את זה. כי כל דבר נסתר, יש לו גם את טעם גלוי. ואותו דבר הפוך. אומרים טעמים פשוטים, צריך לדעת שגם טעם נסתר. אז הוא אומר ככה, נראה טעם לזה, כי בית שמיים אחד לזה צפה, והאמת כדבריהם. לבזמן הזה, אני לא יכול לראות לסוף דעתם. כמו שאמרו, גלוי בידוע שהם מדרשים ואומר כמותו. שום אחר אין לך כבית שמיים, אין לדעין אלא מה שאין עברות, אבל עתיד לבוא, שקיים הפסוק בישעיה י' ת' כי מלאה ארץ דעת השם כמים לים מכסים, התברר שהאמת כמותם. אז כן, יהיה לך כמותם. אבל עתה, אפילו שאנחנו יודעים שהם צודקים, האמת כדבריהם, אין לך כמותם. כמו שלפי דעתנו והשגתנו שיש לנו עתה, נראה יותר כדברי בית הלל. יש פה עמקות, להבין בכלל את המושג, אבל זה מה שהוא כותב. כאילו מישהו שמע את זה, אמר, מה פירוש? אם התלמיד שואל את הרב, והרב עונה לו, הוא לא מבין מה שהרב אומר. אז הוא לא צריך לעשות כמו, מה פירוש? לא ירד לתרדעתו. לא בא פה תלמיד ששואל את הרב. ודאי, תלמיד שואל את הרב, צריך לומר מה שהרב אומר. פה, החברים שלי באמת, חכמי הדור, לא יורדים לסוף דעתו. אז אם כן, אז ההלכה צריך להיות לפי דעת חכמי הדור, מה שהם מבינים, וזה מה שקודם ברוך הוא רוצה. זה כמו שכתוב בספרים, זה דומה, יש חילוק, אבל רק לטעום את המושג. יש מחלוקת במסורת של סברת הרבה, חסרות ויתרות. אז מה אנחנו עושים? יש לנו כללים איך לעשות. אז נגיד שיש חילוקי דעות, עלות מסוימת, זה מלא וב או חסר וב. עושים לפי הרוב. כתוב בתורה, אחרי רבים לעשות. אבל מה פירוש? משה רבנו כתב את התורה. משה רבנו כתב את הספר התורה כמו שאנחנו או לא? אני לא יודע. אתה יכול להגיד לי שמשה רבנו ככה כתב? לא. מה אתה אומר לך? זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אמריקאי שמדגיש את זה, הוא מחדד את זה. לא משנה מה משה רבנו כתב. הקדוש ברוך הוא רוצה תלך לפי הרוב. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אם מה שזה לא אמת, זה לא קורה, לא משנה. הקדוש ברוך הוא רוצה, יש לך, התורה אומר לך, מה עושים כשזה? וכל כך על הרוב. אם זה כמו משה רבנו או לא משה רבנו, זה לא נפקא מינה. זה מה... וכמובן יש בזה דברים להוסיף נופך וצבדים כדי להבין את העמקות של הדבר, ששינויים בעולמות ודברים, הנהגות אחרות בעולם, ושתורה ככה צריכה להיכתב וכו' וכו', אבל זה רק לתת מי שרוצה לטעום ולהבין את השורש הדברים. אבל מבחינה פשוטה, פשוט, זה ההלכה, זה הקדוש ברוך הוא רוצה אחרי לעשות, זה מה שקובע. לפי זה, לפי דברי הגב"א הזמן, יוצא שאין, לא משנה. בית הלל ובית שמאי נחלקים בחוברות וקולות, או נחלקים בהלכות בסברות שלא קשורים לחומרות. תמיד צריך לעשות עכשיו כמו בית הלל, ולעשות לו הכל כמו בית שמאי. הגמרא
לא אמרה כי לא ירדו לסוף
דעתם,
הגמרא אמרה
כי לא נחיל בעלובים. בסדר, כן, נכון. זה אבל, כן, זה להסביר את הבת קול. כן, זה פה, אני לא אכנס לזה כי זה מים שאין להם סוף. כן, יצאה בת קול ואמרה בכלל, כן. אבל בכלל, תראה לו בשמיים, נוחים ועלובים, גם זה צריכים להסביר. וכי בגלל שאדם ענב הזה, לחק מותו. יש לזה טעמים והסברים, אבל זה סוגיה בפני עצמה. דבר, אני מדבר אחרי בשורה התחתונה, אתה מזכיר, כי אתה מסכנה. ברוך אתו אדנו, אוי, אלהינו מלך העולם. שהכל נהיה בדברו. אמן. ספר ערבי נחל, פרשת אמור, דרושי, דף תברש. ידוע שבכל מקום, מחלוקת בית שמאי ובית הלל, בית שמאי מחמירים, בית הלל מקילים. כי מידת בית שמאי הגבורות הקדושים, ומידת בית הלל רחמים. כמו שאמרו חז"ל, לעולם יהיה אדם עין ובטון כהלל ולא גפתון כשמאי. אמנם מדרגת בית שמאי גדולה יותר. כמו שאמרו חז"ל, שענה בית שמאי זה מחדד דרפה, כמו שכתוב כל זה בכתבים. הוא רומז כמובן כשכתבים מתקבלים על כתבי הארי. אבל אני חושב שזה לא נמצא ממש בכתבי הארי, בכל אופן הידועים. אבל בספרי קבלה זה נכון. לכן לעתיד לבוא יהיה לך כבית שמיים. מובן לעשות היטב עם האמור. הוא מעריך לפניכן, בית שמיים מדרגתם יותר. המציאו את ההנהגה תמיד מבריאה עצמה בלי מסך היצירה. כמו שעלה תחילה במחשבה, לברוא במידת הדין, ושם הדקדוק מצוי. לכן הם לעולם מחמירים. בתלל, ההנהגה על ידי מסך היצירה שקדים מדת הרחמים, לכן הם מקלים. עכשיו ההלכה כבתלל, כי ההנהגות רוב העולם על ידי היצירה, לעתיד יתוקן העולם. מובן תלו קצת בית שמאי ובתלל, בית שמאי מדברים לפי מידתם בהנהגה, כמו שעלה במחשבה, שמיים נראו תהלה. בראשית בורא. בית שמאי אומרים, אחרי שקדים מדת הרחמים, זה יום שני, ארץ נבראת תהלה, ביום עזר. הבן היטב, כי הוא נכון בעזרת השם. טוב, זה... למעשה בשאלה הזאת יש גם את הנפקמינה לגבי יש הרי דברים מגולה בית שמאי ומחמורה בית הלל. הרי יש כמה דברים שבית הלל מקילים מחמירים ובית שמאי מקילים, אז מה לעתיד דבו? אז זה תלוי בזה. אם זה עינה של דין ורחמים, אז אם כן תמיד זה לעתיד דבו ללכת לחמורה גם במה שבית שמאי יקילו ללכת לזה כמו בית הלל. אבל אם הסיבה היא שבית שמאי ירדו לעומק העניין, זה לא משנה. זה תמיד, אם לעתיד לבוא אנחנו נבין שצריך להיות הסברות של בית שמאי הן העיקריות. בספר היהודי הקדוש, דף ר"ו, מחלוקת בית שמאי ובית הלל, ידוע מה שגילה הרי שלעתיד לבוא יהיה לך כבית שמאי לא כבית הלל, השתנה הרצון של מעלה, לפי הדורות ולפי העולם. יש שינויים בעולם, בהנהגה. לעתיד לבוא יחזור הדין וההלכה כבית שמאי לא כבית הלל. מפורסם בשם אגריסה לנטר שבעצם המחלוקת של בית שמאי ובית הלל, שמאי והלל, שמאי בגמרא מגדירים אותו גפדן והלל ענוותן, אז הוא מסביר שלא לחשוב חס ושלום שזה משהו בטבע או בהנהגה שלו, כאילו חושבים שלעתיד לבוא כביכול הלל בשמיים ובמדרגה יותר מאשר הלל, סליחה, שהלל יותר משמיים, ככה העולם כאילו חושב, אין ותם, הוא גדול, כעסן, אפילו יש שחושבים ככה, כאילו בעצם אחי שמיים לא יכול לעבוד על המידות שלו. אז הוא אומר לא, שבעצם לא, המחלוקת בין שמיים והלל זה לא נובע מהמידות שלהם, מהיצירה שלהם, זה שאלה של, כמו שיש מחלוקת בהלכה שביניהם מחלוקת בהנהגה, איך צריך להתנהג? האם צריך להתנהג בכפדנות או צריכים להתנהג בענבה? ככה הוא מעריך להסביר את זה באור ישראל, יש לזה באמת הרבה רעיות, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה כי זה נושא בפני עצמו. אבל הוא כותב ככה, באור ישראל סימן כ"ח, הוא אומר, כמו שנחלקו שמאי והלל בכל התורה, ככה נחלקו בדרכי העבודה. שמאי סבור שעל פי דרך התורה צריך לנהוג במידת הכפדנות, והלל סובר במידת הענבה. פירושו, אם הלל היה חושב שעל פי התורה צריך להתנהג בכפדנות, הוא היה מתנהג בכפדנות. ואם שמאי היה חושב כמו, הוא היה מתנהג בענבה. רק הוא חושב לא, ההנהגה צריך להיות אחרת, אז הוא כן. הוא אומר במילים אחרת, הוא אומר במקרה, זה הלשון שלו, במקרה זה נהיה ככה, שמעלת הלל בכלל לא גדולה ממעלת שמאי, בעולם האמת הם תקועים זה אצל זה. שניהם עשו את רצון השם אותו דבר, מתענגים בנועם זיו העליון. כל אחד הביא שיטתו. זה כל זמן שלא נפסק הלכה. אז כל זמן שלא יודעים, אז תלמידים של בית שמאי ילכו לחומרה ובכבדנות, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. ובית הלל חשבו אחרת. אבל אחרי שחזר פסקו כמו הלל, עולם ידענו כמו נתן הלל, אסור לנהוג בכבדנות. חייב, מעכשיו זה עוון גדול מאוד. אוקיי. יוצא שהשאלה שלנו בעצם לפי הצדדים האלה זאת אומרת יכול להיות שבכלל כאילו לפי זה בכלל אולי השאלה לא בכלל מתחילה, אולי לעתיד לבוא בנושא הזה בישאר הלכה כמו בית הלל, כמו שזה לא נוגע לכולה בחומרה. דרך אגב יש חידוש גדול מאוד, יש כאלה שאומרים שהלל ושמאי היו אחים. מישהו שמע מזה? פלא עצום. מה שכל אחד, אחים, כל אחד מתנהג בצורה אחרת, יש דבר כזה. זה לא... כן? מה המקור של זה? התגלה מקרוב שיש פיוטים של זמן הגאונים פיוטים של חג השבועות, כתוב את זה מפורש בשני פיוטים, פיוטים לחג השבועות, כתוב על מסירת התורה. הרי יש במסכת אבות את מה שקיבל תורה מסינה מסורה לישוע, אחר כך כתוב מי קיבל ממי, ואנטרונות השתפה, אחר כך יוסף אני עזר ויוסף אני אחרון קיבלו ממנו, בסדר, מקבלי התורה, ישוע בן פרחיו ונתיו ארבלי קיבלו מהם, שמעיו ואבטלון קיבלו מהם, לפני כן יהודה בן דבי ושמעון בן שטח, כן? הלל ושמאי קיבלו מהם, זה האחרונים, הלל ושמאי. אחר כך כבר לא כתוב מי קיבלו מזה, פה סוף מקבלי התורה זה הלל ושמאי. יש פיוט שהתגלה בגניזה, ומהתקופה של הפייטנים הקדמונים, ינאי והקליר, ולעזר הקליר, שמעו מה כתוב. הוא מדבר כאילו, כפי הסדר של מסורת מקבלי התורה, והיא חושגו נפשי משחת בלי, בעת נמסרו לבן פרחיו, מתי הוא ארבלי. אחר כך, וכן, מראשו יתו עוז מבטח, וישכן ישראל פתח, כנמסרו לבן טווי ושמע מן שבח. הוא מסדר לפי הסדר את כל הבחרוזים, את החכמה, את ההשתלשלות של מסירת התורה. אז בן פרחיו, מתי הוא ארבלי, ואנחנו קוראים מתי, אינתי, קוראים נתי. היא חושגו נפשי, התורה חושקת נפשי משחת בלי, כנראה הוא מתכוון שלא להישחת כאילו, כמו דבר בלי, כמו דבר שמתיישן בלי. כנמסרו לבן דווי, זה לשון שמצוי בפיוטים הקדמונים, כנמסרו, הם מתכוונים כאשר נמסר, הם מקצרים. אחר כך כתוב כנחגה גודות בג'ילויון, להם עושה לשמעיו ואבטליון, לפי הסדר, תראו. עכשיו הוא מגיע, תשמעו כבר, הוא אפילו לא כתב את השם הקדם. יעלוזו רעים ואחים, כנשתלחו בפרדס של אחים, כעז מבקר לי הרחים, ריח טוב מפיחים, בלגח טוב שוחחים, סוסים מוסמחים כששון מפריחים, וכמו גיבלוה מראש שני אחים, כנמסרו בסוף לשני אחים. כמו שהתורה התקבלה מראש לשני אחים, מי זה? משה רבנו ואהרן. הרבה פעמים כתוב, וידבר על משה ועל אהרן, נמסרה בסוף לשני אחים, אפילו לא אמר שזה שם הבילה, אבל זה לפי הסדר חייב להיות ככה. ומישהו יפקפק, אז יש פיוט נוסף שכתוב את זה מפורש. מיהרו לדרוש בדוח רשומי, וגיבלו מהם שני אחים הלל ושמאי. מפורש. כבר פה אי אפשר להתווכח. גם מי שמבין גם בעל ושם, יש בלתי ככה. מיהרו, דהיינו שמעיה ואבטלון, לדרוש בדוח רשומי, שני אחים הלל ושמאי. זה מובא בספר ארץ ישראל ופיוטיה, דף 540. נתפס בירושלים התשנו, והפיוט הראשון בספר קדושתאות ליום מתן תורה. עמוד 245. יעלו זו רעים ואחים, הם פה לא נכנסו את המילה הזאת, כי לא יודעים מה זה רעים ואחים, מה זה אחים, אבל מצד שני, כנראה הוא לא רוצה לחשוב פעמיים את המילה אחים, הפייטנים כל פעם בחרים מילה, כמו אחי וראש, זה הכוונה אחים. כנשתלחו בפרדס שלוחים, בלשון שלוחי בפרדס רומנים, או כמו בלשון חז"ל בית הבעל בית השלוחים, ולגח טוב שוחחים, מלשון שיחה, פה כתוב בסמוך, אבל הכוונה, לפעמים הכותבים, לפעמים כדי שלא יטעו בשין ימנית, כותבים סמוך במקום סין. אז כן, עושים מוסמחים? כן, מסורה בסור מוסמחים. אם זה ככה, אם זה נכון, אני לא כדי, ברור אם כן שיש קבלה של קדמונים, שאין לזה סתירה, אבל אין לזה גם ראיה. מה שכן מובא, מה שידוע, מה שכתוב, ששימה היה תלמיד של הלל בהתחלה, אחר כך הוא היה תלמיד חבר, זה מה שמובא. יכול להיות שיש פה טעות, אבל אולי מי שכתב, החכמים האלה, נראה חכמים גדולים, אבל יש אבל דבר דומה בגמרא בסוטת הקהלה, כתוב שמען הלל ושבנו האחים היו. אולי תבלבל בין שמען הלל ושמאי ושבנו, זה לא כזה. לא, קשה לייחס להם טעות כזאת. גמרא אומרת, סוטה דווקא א' סוף העמוד, כי התור עובדי מאמר, הלל ושבנו, החיווה. הלל עוסק בצרה, שבנו עבד עסקו. לסוף אמר לטה, אני ערב ונפלוק. ואחרי שהוא ראה שהחיו נהיה גדול בצרה, בתחילה לא עפר לעזר, הלל מסכן היה עוני, החיו עשיר, עושה סחורה, אחרי שהוא ראה, פסאה. אלא נהיה נשיא, שמאי עובדין, אז הוא אומר, בוא תראה, עכשיו בוא, אני אשתן לך חתימה מהרכוש שלי, וכדי שיהיה לי חלק בזה. יוסף הבת גדול ואמר, אם ייתן איש את כל הנה בידו ואהבה. עכשיו זה כבר לא יעזור. אם אתה נותן מעיקרה, שלומד תורה בזכותך. אבל אחרי שהוא כבר למד תורה, וזה וזה, זה כבר עכשיו כבר אישה. בכל אופן פה כתוב שהלל היה הלל ושבנה, הם היו אחים. אבל אם זה נכון, שהם היו אחים, אז בעצם יש פה כזה, הרי בעצם ככה, הלל זה חסד, ושמאי זה גבורה. גם בשפה, החידה גם מביא, שלכן האשכנזים הם מדתם גבורה, לכן הם בדרך כלל מחמירים, והספרדים הם בדרך כלל מקילים, כי השורש שלהם זה חסד. שוב, זה לא שהם מחפשים להקל, אלא זה המידה שלהם. זה כמו שאמרנו קודם, שזה ככה ההנהגה שלהם על פי התורה. והם, במידה שלהם, זה נמשך להם, השורשים שלהם, שהם פוסקים, אבל על פי התורה, שיוצא להם תמיד להחמיר, בדרך כלל. והספרדים, כן, התימנים הם באמצע. התימנים זה תפארת, הם ממוצעים בין זה לזה. בכל אופן, אז יש פה אש ומים. זה חסד וגבורה, אבל זה משלים אחד את השני. זה שני דברים ניגודיים, אבל בעצם, בבריאה של הקדוש ברוך הוא, שני הדברים האלה קיימים. אז אם הם אחים, זה בהחלט יכול להיות שזה בעצם זה שלמות. באיגרת הקודש הוא כותב, פרק י"ג עמוד קי"ט, כל איש מישראל צריך להיות קרוב משני בחינות אלו. לכן מצאנו כמה דברים, יש גולי בית שמאי וחומרי בית הלל. מה פירוש? למה יש דברים שבית שמאי כן הכילו? גם בית שמאי בחשורת שנשמתה מבחינה עצמו לעילון, היו דנים להחמיר, אבל בכל זאת לפעמים יש שילוב. בית הלל, מבחינת ימין העילון, מלדים זכות להקל את היסורים של בית שמאי, אבל כמה דברים הם מכירים. לפני התכללות שורש נשמתה, זה כלול, השורש הנשמות הוא כלול, לכן הם מתייחדים, זה בזה. זה אמרנו פה חילוק אחד, שיכול להיות שכאילו שבעצם השאלה לא תתחיל, כי אולי לעתיד לבוא, אפילו לחתל הנעשה כמו בית הלל. אבל יכול להיות, עוד פה עוד צד, שבעצם צריכים לשאול את השאלה בצורה אחרת. בזמן שמאי והלל, שמאי אומר להדליק שמונה ביום השני שבע, מה יהיה אדם באמצע ימי החנוכה, שלא ידע ששמאי אומר אחרת, והוא בא לשאול את שמאי. או ששמאי אמר אותו, מה יגיד לו, לשנות מה שהוא עשה עד עכשיו? הרי עשיתי עד עכשיו, הדלקתי, אני באמצע חנוכה רוצה לשנות. מה יגיד לי שמאי? הדלקתי כמו בית הלל, שעוד לא נפסקה לך כמו בית הלל. שמאי רואה אותו, אומר לו, לא, מה פתאום, למה אתה עושה ככה? הרי שהוא כבר בעצם התחיל כמו בית הלל. האם הוא ימשיך בסדר הזה? או לא, טוב, כמה שהתחלת תמשיך. נראה שזה תלוי בטעמים. הרי עכשיו המפרשים דנים מה נפקמינה בין הטעם בשל פרי החג או כנגד ימי מנחתים. לפי מה שאנחנו אומרים זה חידוש, יש פה, בזה יהיה תלוי הנפקמינה. הרי אם זה כנגד פרי החג, הרי מה העניין שהתמעטו והלכו? אז אמרנו שבאף יום זה לא משתווה. אז נניח שבא משיח צדקנו ביום השלישי. אז מה, כמה, הדלקתי שלוש נרות, מה אתה אומר לי מחר? אין לפי בית הלל צריך להדליק מחר ארבע. מה זה? כן. ולפי בית שמאי מדליק חמש. אז מה, זה סותר את המטרה. הרי העניין הוא למעט. הדלקתי שלוש, נכון מדליק חמש. אז צריך לפחות. יוצא שמתקלקל פה בעצם ביום, אז נכון שמכאן והלאה אני אעשה 5-4-3 יהיה פחות זה, אבל ביום הראשון שאני מדליק ואני רוצה לעשות כמו בשמיים, עליתי במספר. אז זה הפוך מהמטרה, המטרה היא שזה יתמעט, ופה עליתי, אי אפשר. אז כאילו בוא בית שמאי יודו שבעצם כמה שהתחלת ככה, אי אפשר פה לקיים את בית שמאי, כי צריך למעט. ואני פה יוצא שביום הראשון אני הוספתי על מה שעשיתי אתמול, אבל זה לפי הטעם של פרי החג. אבל לפי הטעם כנגד ימים נכנסים, כנגד ימים יוצאים, זה כל יום הוא נידון לגופו. לא משנה מה עשית אתמול, זה לא מסתכם על הכל כגוש אחד, כל יום הוא נפרד. אז אם כן, אתמול עשית כמו שיטה שלפי כמה ימים עוד נשארו, מה כמה ימים יענס, זה לא משנה לי מה שעשית אתמול. אבל לפי הטעם של כנגד פרי החג, אז חייב להיות שאני אפחית. אם עליתי, אז אני מקלקל. זה לא דומה לאדם שלמשל הדליק יום ראשון נר אחד, לא היה לו נרות, הדור. הדליק אחד, 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 אחד. פתאום, עכשיו יש לו נרות. אז מה, אחי הוא לא יוסיף? בטח שיוסיף. כי אם הדליקים אחד, זה משמעות. אבל כאשר עושים כמו בית הלל, אז אני עולה, יש לו מספר משמעות. או אם אני עושה כמו בית שמאי ומשנה לצד השני. אז לכן פה צריכים להתייחס להשוות בין הימים, ואם זה, ואם המספר עולה, אז זה מתנגד למטרה. אז מובן, אז גם, אז א', אמרנו ששמאי לא היה מורה לעשות למי שהתחיל, וממילא גם לעתיד לבוא, זה לא ישתנה. דבר שלישי, חילוק שלישי או שידוד שלישי בנושא הזה, כתוב בביאור הלכה חידוש גדול. מה הדין אם אדם ירצה לעשות כמו בית שמאי בזמננו? מותר לעשות או לא?
אני חושב שאפשר.
למה?
זה לא הלכה, זה ידור. זה גם אולי תשובה לכל השאלה הזאת.
מי זה? מי מדבר?
אני, בני עמי. כן. אולי תשובה לכל השאלה, כי כתוב הלכה כבית שמאי, אולי לעתיד לבוא, כל אחד שיעדר יוכל להיעדר או בית שמאי או בית הלל, לפי המנהג שלו, נגיד.
אבל עכשיו לא לעתיד לבוא, עכשיו היום. ועוד... אם השיח תתקן הוא לא יגיע, אם יבוא, מטור, עכשיו בינתיים, המשיח בא באופן פתאומי, לא יודעים, בינתיים כמו מי נעשה, אדם רוצה לעשות כמו בית שמאי, ידליק מחר, רוצה לעשות שמונה, מחר ושני שבע, זה מותר. המשנה ברורה, אומר צד שכן, שיהיה מותר גם עכשיו. למה? מהסברה שאתה אומר, אבל מביא לזה ראיה. בגמרא, אחרי מה שקראנו קודם, כתוב, גמרא מביאה ככה. אמר רבו ברבר חנא, אמר רבי יוחנן, שני דגנים היו בסידן. אחד עשו כבר שמאי, ואחד עשו כדבר בית הלל. זה נתן טעם לברו כאן על הפרחה, וזה נתן טעם לברו, דומה עליהם הגדוש ואין מורידים. הריף מביא את זה. מביא את העניין הזה של השני זקנים הללו. ותמי הגרא, למה אתה מביא את זה? הרי הריף מביא רק דברים שהם להלכה. מה שלא להלכה, הריף לא מביא. זה הלכות. הלכות הרב אלפס. הלכות הוא מביא. אם הריף מביא איזה ברייתא או מאמר, אז חייב לו שזה להלכה. מה שלא להלכה הוא משמיט, הוא צריך להביא רק הלכות. למה אתה מביא את זה? הרי יצא בת קול ואמרה הלכה כבית הלל. אז למה? לא שייך שזקן אחד יעשה כמו בבית שמאי. בזמנה, כל מה שלא יצא בת קול עשה כדברי בית שמאי, בסדר. אבל עכשיו, לדידן, שאנחנו כבר אחרי שיצא בת קול ונפסק הלכה כבית הלל, אז אין פה צד לעשות כמו בבית שמאי. אומר הביאור הלכה, הריף בא ללמד אותנו שבזה מותר לעשות כמו בית שמאי. למה? כיוון שזה רק ידור. אם זה עניין של הלכה, מנחלקים בית שמאי ובית הלל בהלכה, אז אסור לעשות כדברי בית שמאי. אבל בהידור כן מותר. ככה הוא כותב. אבל הוא אומר, לא לסמוך על זה להלכה למעשה, כי הוא לא מצא לזה מקור. הוא אומר, הוא כותב ביאור הלכה, סימן טוב רשעין הרשע יהודה, יש אומרים, לולי דברי קודשו, הוא מביא הגרא שאומר פירוש אחר על זה, יהיה אפשר לומר, עוד דעת הריף, זה לא נכנס בכמה זה קיים בעל מהלכה כבית בדינה. אחרי שאינם מחולקים בעינן הלכה, אלא בעינן הידור בעלמה. לזה הביא מה שאמר רבי יוחנן על שני זקנים, משמע לך, רדה, היו בימיו. רבי יוחנן, בזמן רבי יוחנן כבר פסקו הלכה, אז כבר נפסק הלכה כמו בית הלל, כבר יצא בת קול, רבי יוחנן הוא התחלת המוראים. אז אפילו אחי, זקן אחד, לא, אתה מביא את זה, זקן אחד עושה כמו בית שמאי, זה היה בזמנו. לא מדובר שהיה בדורות הקודמים, לפני שיצא בת קול. אומר, הבורא לך אומר, אכן, מדלא הוזכר דין זה בשום פוסק, אין יותר דין זה להלכה קרה, ולא כתבתי רק לעורר לב המעיינים. אמרתי חידוש, אולי זה חידוש נחמד, יפה מאוד, אבל בשום פוסק לא מוזכר דבר כזה. ובדי שזה ככה, כל הפוסקים לא הביאו דבר כזה. עריף, בריף זה למדנות, לפרש ככה פירוש, אבל בפוסקים לא מפורש דבר כזה. הפוך, כולם סותמים כמו בית הלל. לא שמענו דרך אגב שמישהו יעשה כמו בית שמאי. מעולם לא יעשה, לעשות כמו בית שמאי, לא עשה כזה עשה שעף בן אדם. אז אם כן, אז אומר, הוא נזהר, הוא אומר, אל תסמוך על זה, אפילו לא לצרף את הסבר הזה, אל תקח את זה בחשבון אפילו בתור הצירוף. הרי תמיד עושים סניף, עושים ספק ספק, מצרפים משהו, יש עוד צד. הוא אומר, אל תעשה מזה אפילו צד. כאלה זה אפילו פוסק אחד שאמר את זה. היה מישהו אחד אמר את זה, אולי סניק, אולי פוסקים אחרים לא סוברים את זה. אבל פה אף אחד לא אמר את זה. אבל בדורנו זכינו שנתפס חידושי הרטווה כתב יד על מסכת שבת, והוא כותב את זה. המשנה, מה שהביאור לך כיוון לדברי הרטווה. יש הרי חידושי הרטווה בעבר, אבל על מסכת שבת התברר שזה טעות, זה לא חידושים של הרטווה, זה חידושי הר"ן. בטעות התפיסו את זה על שם הרטווה, וככה לפי הראיות שהם מביאים, לפי הסגנון ולפי אלה שהביאו אותו ושיהיה להם את הספר, זה הרטווה. בכל אופן, זה ספר חדש שלא היה בעבר, והוא כותב את זה מפורש. אחד עשה כדברי בית שמאי, אפילו למדע מה שעושה כדברי בית שמאי לא עשה כלום, או חייב מידה, ורחמנא ליצלן, זה נקרא לא קיימת את המצווה בכלל, או שהוא חייב מידה, כדית בפרגמנות, שם יחש שאין מחלוקה אלא לידור מצווה בעלמא. אז אם כן, לפי זה, אז אולי גם לעתיד לבוא, שאפילו שהלכה כבית שמאי, אבל בזה יש סעד להגיד, אני אומר לפי שיטת הרטווה והביאור הלכה, שגם פה לא נראה אם זה עשה כמו בית הלל. כמו שעכשיו לא נראה אם עשה כמו בית שמאי, לא נראה אם עשה כמו בית הלל. כי המחלוקת זה רק על הידור.
יש לך כמה נסלט עם אחד, יש לו ביום חמישי 4 נרות.
כן.
אני לא אשדליק 4, אני אבוא להרוויח את בית שמאי.
רבנו יונה, רבנו יונה, תראו, הדברים האלה מים שאין להם סוף. אני רוצה לך להגיד את הדברים העיקריים, הידך זה פירוש הזה לגמור. הרי יש גמרא בדפנו ג' עמוד בברכות, שלגבי מי ששכח וברך ברכת המזון, ולא ברך ברכת המזון במקומו, אז מה לעשות? מי שאמרו שיחזור למקומו ויברך. כתוב שתמיד אחד עשה כמו בית שמאי ומצא ארנק של זהב. מה פירוש עשה כמו בית שמאי? אז אומר רבנו יונה, זה בפרק עלו דברים, בדפים של הרי זה דפמים. הוא אומר, נכון, אז כתוב שרבי טרפון סיכן בעצמו שעשה כדברי בית שמאי, שהוא איתה. הרי בית שמאי אומרים, בערב כל אדם יטוב יקרו, שוח בכה. בית שמאי סוברים, שצריך בקריאה שבעה בלילה, עשו לעשות הטייה. לכל זה כעין שכיבה. רבי טרפון עשה את זה, אומר, סיכנתי, אומר, כדאי הוא ידעו לך, עברת על דברי בית הלל. אז אם כן, אז למה, ופה עשה כמו בית שמאי, ופה קיבל פרס, קיבל ארנק של זהב, קיבל ארנק, מה קרה פה? אז אומר רבנו, אני לא יש הבדל. נכון, נכון שפה יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל, אבל בית הלל לא אומרים שמי שיחזור הוא לא עושה כלום. ודאי זה הידור. אם תעשה כמו בית שמאי, אז יותר טוב. אז לכן, אז יש מקום שמי שיחמיר, יש מקום להידור הזה. אבל לגבי קריאה שמע, מי שעושה הטייה בלילה, לפי בית הלל לא עשה ולא כלום. זה טעות. זה לא, אין בזה שום מעלה. זה החילוק שהוא כותב פה. בית הלל אומרים שהם מודים שאין לו להתכוון ולטות, כמו שאומרי בית שמאי. אם היה עומד מוטה יכול לגלות, אבל אם הוא לא יכול לעמוד מוטה ומטה בכוונה, הוא עבר את דבר ביתו ומתחייב בנפשו. אבל כאן מודים בית הלל, אם רצה שכח, אם רצה להחמיר עצמו, אז זה משובח. הוא נמצא שהוא לא עבר על דבריהם. ככה מביא גם רבי עקיבא איגר במשניות, מסכת ברכות, ההגאות שלו על המשניות בפרק ראשון, שני הגימל, הוא מתפלא על הרמה שבתשובה שכותב משהו אחר, אבל הגאות של רבי עקיבא איגר פרק ראשון דברכות, אות משנה גימל, אות יוד, ובתשובת רמה כתב שאין להקיות, שכחר מקדדה בה, אז יש להחמיר כבית שמאי, דווקא הוא עושה איזה חילוק, הוא אומר בהמשך, תמה אני, נפלטי על מאור עינינו הרמה, לא הביא דברי הראש, כאילו הראש אמר את החילוק שאמרנו קודם בשם רבי נונה, שהוא כותב שבית הלל מודו שטוב יותר לעשות כבית שמאי, רק לא הצליחו חכמים. זאת אומרת, לא קשה מזה. שם הראשי לא אומר כבית שמאי. זה צידוד שלישי, צידוד או חילוק רביעי, שיכול להיות שבעצם גם לפי על הצד הקודם שאמרנו קודם, שהעולם תמלא ארץ דעת השם, או שיתנהג העולם במידת הדין, זה לא יהיה תכף ומיד. אתה מסתבר שאנחנו נהיה במדרגות כל כך גבוהות מיד שיבוא המשיח באותו יום. זה ייקח זמן. אז זאת אומרת, זה לא, נגיד שבא באמצע חנוכה, עד שהעולם יתנהג במעלות רוחניות גבוהות, זה לא יהיה בן רגע. מה שקודם אמרנו את הגמרא בעירובין, מגיעים אל עמוד ב', שהגמרא אומרת, קבור מובטח לעם לישראל שאין אליהו בו, לא בערבי שבותו, לא בערבי מודרים מפני התורה, וזה אליהו לא אתו, משיח נאמר לא אתו, פה בגמרא מבואר שהמשיח בא יום אחד אחרי המשיח. אז הוא אומר, לא, כמו דעתם משיח, כל עבורים הם לישראל. כאילו, למה הוא לא בא מפני התורה? כי מניחים צורכי שבת אחרי לכם מפניו, ולכן אליהו לא בא. אז הגמרא חשבה שגם המשיח לא יבוא. אמרת, לא, אליהו לא יבוא כי יוכלו להקביל את פניו. אז יבטלו את צורכי שבת, לא יספיקו. אבל משיח, אם הוא בא, אין בעיה. כי אז מיד יהיו עבדים. טוב, אולי זה דבר, כאילו, זה כבר לא דבר רוחני, זה דבר גשמי. שמיד, כאילו, שאפשר יהיה למצוא, שיבואו תמיד גויים ויהודים גרים בסמיכות, זה יכול להיות שזה יהיה תוך רגע. אולי זה ערה, אבל אני חושב שזה במציאות שהגויים מיד יהיו עבדים, זה יכול להיות. אבל שמיד אנחנו נהיה ושנוכל להיות כמו האדם הראשון לפני החטא, סתם זה לא יהיה תוך רגע אחד. ואז ממילא עד גמר ימי חנוכה, מי יודע עוד כמה זמן שיקה. טוב, זה לגבי השאלה הזאת. לגבי השאלה השלישית, ראש ישיבה ספרדי שמורה לתלמידים שלו ספרדים לברך על נרות חנוכה, נראה לי, כמו שכתבנו בשו"ת עולת יצחק על הגימל סימן ב' בנידון של עטיפת טלית לבני ישיבות, אם צריך להיות חליפה מגבעת כמו שנוהגים האשכנזים או ספרדים על הראש, אז היה פה ויכוח בנושא הזה. כתבתי בסימן ב' דף י"ז, לענות דעתי סוף סוף הכרעת ראש הישיבה בכרעת בישיבתו, יש לו בישיבתו דין מרא דאתרא. כמה שהוא ראש ישיבה, הוא מרא דאתרא. אז צריכים לעשות בישיבה כמו שהוא. אי אפשר לעשות נגד ההנהגה של מרא דאתרא דבר שמתפרש כזלזול בכבודו. אם אפשר לעשות בשקט בלי שירגיש זה משהו אחר. אבל אז לא לדבר על זה. אז אם אפשר להסתיר את זה. אבל אם היינו צריכים לקבל את ההנהגה שלו, ואם, בסדר. אבל אם אי אפשר, וחייב להיות שזה בגלוי, אז אין בזה דין ברכה לבטלה. חס ושלום, להגיד טוב, סוף שזה מחלוקת, סבב יכול להקל. זה כמו שיש הלכה שלא אומרים סבל במקום מנהג. הרי במקום מנהג יש כלל לא אומרים סבל ברכות להקל, נכון? סבל ברכות להקל במקום מנהג לא אומרים לנו. למה? הפירוש, הספק. הרי האשכנזים מברכים על הליל של ראש חודש. אפילו שזה מחלוקת. אנחנו מברכים בליל הסדר על כל כוס. או על קיבולות במשקה. למה לא אומרים סבל ברכות להקל? הרי זה מחלוקת. התשובה היא לא. כשיש מנהג אין סבל. לא, אין ספק. פירושו המנהג עושה כאילו אין ספק. כמה שככה זה המנהג, כביכול אין אף אחד שחולק על זה. זה מוכרע. אז אם יש מרא דאתרא זה מוכרע. זה כאילו אין ספק. אבל יכול להיות כאילו נפקא מינה, כמו שאמרנו, שכאילו אם זה באופן שזה לא מורגש, אז עדיף הוא לא לברך. אבל אם זה מקפידים על זה, אז ממילא מי שמברך בכל אופן זה לא חס ושלום, זה לא נרקב ברכה לבטלה. אבל יש עצה אולי במקרים האלו או במקרים אחרים, יש אנשים שמדליקים לא מדליקים בזמן, לא מדליקים בחצי שעה ראשונה באופן קבוע. מדהים הבחור בטוח שאבא שלו לא מדליק בחצי שעה ראשונה, אז הוא טוב, אז הוא יכוון לא לתת בהדלקה שלו, ואז עכשיו יש פה שתי א', יכול להיות שאחרי חצי שעה כבר לא יוצאים את החובה כפי שיטת הרמב"ם, ויש אומרים שאפשר לכוון לא לתת, אם כן אנחנו לא סומכים על זה בדרך כלל, כיוון אם מכוונים לא לתת זה כאילו זה ברכה שאינה צריכה. אז אבל פה שיש פה מצטרף פה שני הדברים, אז זה יכול להיות עצה.
הרב אמר שם דווקא אם הרב הוא פוסק תלמיד חכם,
נכון, טוב שאמרת את זה, נכון, לא כל ראש ישיבה, ברור. כן, הראש הישיבה הזה ששאלתי עליו, שאלתי עליו, אמרו ראש הישיבה, הוא ככה פסק. אמרתי, מה פסק? הוא פסק בהלכות חנוכה או גם בדברים אחרים? מה? אתה נגיד, הלכות שבת, שאלות הלכות שבת, הוא פוסק? לא, שאלה שצריך עיון, לא שדברים שידועים. או הלכות תפילה, זה דבר שצריך, כן? אמרו לי, כן, שהוא פוסק בשאלות האלה. פונים אליו בשאלות בהלכה, בשאלות ההלכה שצריכות הכרעה. אז הוא כן, אז יש לו מעמד שהוא פוסק. אני לא יודע, הוא לא חייב לפסוק בכל התורה כולה. אבל יש הרבה נושאים הלכתיים שהוא פוסק, שהוא מובן, אז הוא נותן דעתו להלכה למעשה, אז הוא אלא גם פה, זה כן, לא ברור, אם ראש ישיבה שהוא רק למדן, והוא לא, אין לו בהלכה, אין לו יד ורגל, אז אין לזה משקל. הכי הרבה יכול להגיד שהוא סומך על פוסק פלוני, לא הוא פסק, הוא סומך שגדול פלוני אמר, אז הוא אומר, הוא תלמיד שלו, או שהוא מחשיב אותו, זה לא, אני מדבר שהוא פוסק מצד עצמו, שיש לו משקל בהבנה שלו.
אבל למה זה נקרא מרא דאתרא?
כי הישיבה זה... הישיבה שייכת לו. כל מה שהתלמיד בישיבה, הוא לא יכול לעשות נגד ראש ישיבה. בכל אופן, בדבר גלוי. כשיעבור ישיבה אחרת, זה משהו אחרת. בינתיים אתה בתחום של ראש ישיבה, אתה בבית שלו, אתה צריך לעשות לפי הנהגה שלו.
אבל אם הוא ספרדי זה גם לא המנהג שלו, אז למה הוא פוסק ככה?
לא, זה לא שאלה של מנהג. זה שאלה הכרעה, זה שאלה שהתעוררה בדורות שלנו. האם בחורי ישיבות, זה לא קשור למנהגים. זה, האם זה נחשב סמוך לשולחן אביו או לא? הבחור נמצא בישיבה, הוא לא נמצא בבית. איך להגדיר את העניין של סמוך לשולחן אביו? דיברנו על זה כבר בשנים שעברו. לפי דעתי זה נקרא סמוך לשולחן אביו. אני מדבר, אבל לפי שזה סב. אני גם אומר שלא צריך לברך. אני מדבר רק במקום שיש. טוב, רציתי לדבר על הנושאים האחרים, אבל אני רואה פשוט שהזמן קצר והמלאכה מרובה, אז לכן אני חייב לקצר, אז לא הספקתי לדבר על השאלות האחרות, בלי נדר בשבוע הבא. רוצה להגיד לכם שסייעתא דשמיא גדולה, ממש, בבחינה, כן, סימן המילתא ההיא. הנושא של הקבר של רבנו שלום שבזי, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהתעורר בזמן האחרון ויתר תאס. יום חמישי שעבר דיברתי בטלפון עם ידידנו הרב פייז ג'רדי בארצות הברית בערוכה על הנושא הזה, קצת ללבן את הנושא. באותו יום קיבלתי אות משמיים. קבלנו שם שבזי, שלח לי את תראו את הקשה להאמין, תראו, כתב את קודשו. תקרא כתב את קודשו של רבנו שלום שבזי. הוא בעצמו, כתב את שלו, כתב את קודשו. כתב את קודשו של רבנו שלום שבזי, תקרא. כן, הוא, כן. בדרך כלל, תראו, בדרך כלל, סופר כלל. הוא, תראו, יש שני מקומות. א', אני מכיר את הכתב את שלו. יש כתב את שלו בהרבה מקומות. זה, אין ספק שזה הכתב את שלו. אבל הוא כותב את זה בשני מקומות. יש פה, זה תקרא. קראו, כן, הוא כותב פה, יש פה סליחות של יום הכיפורים, הוא כותב סליחות, ומכאן תאלף סעיר התלמידים, נאסך אל כתב, שולם בנבו מורי יוסף משתה. הבנתם? מכאן, כאילו, עד פה סליחות, יש בספרים אחרים, תאלף, חיבור, סעיר התלמידים, נאסך אל כתב, נאסך זה הכוונה הסופר של הספר, של הכותב של הספר, זה כאילו אני בעצמי, נסך, נסך זה כותב, לבלר, סופר, כן? שואל אבן אבו מורי יוסף משתף, משתף, כן, אבטח. עוד מקום אחר שהוא כותב, יש פה פיוטים לברית מילה, תאלף אבו מורי יוסף בן אבי רוד משתף, זכור לדעת. אחר כך הוא כותב, כאלה יש כאלה עושים, יש להם פיוט לברית מילה. אחר כך, וזה חיבור הסעיר, שואלה בן אבו מרי יוסף, ושמע רמוז אחר קולות מאבג'ר. שואלם, הוא כותב שואלם. כשאלה בלי בב. כן, הוא כותב שואלם בלי בב. עכשיו, זה שהוא שרעבי, המפתע שלו שרעבי, כבר דיברנו על זה, רואים את זה באופן ברור, שזה המפתע שרעבי, פרושקו מחליף. כמו שאצלנו, הסופרים מחליפים סגור בפתח, השרעבי מחליפים חולם וסרי. למשל, אמרת, אני מסתכל פה, נוסח על הניסים של החנוכה, אז הוא עושה, הוא הופר אותו, אז מה חשבו, עושה חולם, הוא הופר אותו, אז כתלו זה הופר, זה לא משנה לו. ויותר, יותר משונה, בברוך שאמר, הוא כותב, למסה הוענים, מסה, הוא כותב עם סוירי. סוירי, מנקד עם סוירי, זה כאילו המפתח שלו, אצלו זה אותו דבר, אז הוא מחליף. אבל מה הפלא, מה החידוש? השרעים במיום לא מאמינים שאבותיהם התפללו נוסח בלדי. הרי הוא היה מקום של התעיז. תקרא בלדי. כמו כל החכמי תימן בתקופה ההיא. הרי זה מובן. יודעים את זה מהרבה ראיות, אבל אפשר לראות את זה במוחש, בעיניים. לראות, תקרא בלדי, ממש, ממש, ממש כמו בכל תימן. בפירושו, זו הנה דוגמה. ויברך דוד, הנה, מה לפני? פסוק קלן, ברוך אדוני אלוהים, ברוך אדוני אלוהים, ויברך, אין לה ברוך שם כבדה. מה לפני, ויברך אדוני אלוהים, אבל יושע. ותיקח מליום, ותיקח מליום הנביאה. עכשיו, נפילת פנים, נפילת פנים. ואמר לי נפילת פנים כך, איפה אנחנו, אני קורא המשתחווה. בשמונה עשרה, למה שום מודים על תהיה לגבוה.
לכמה
שנים גבוהה? יש תאריך, כן, כן, כן. פשוט הזמן קצר, כן, כן. וגדיש דעתית, אחרי מסכת אבות, גדיש דעתית. דעת לאחד על העולם העולם המתאו, אפילו הוא יפח משיחי. יפח משיחי, כן.
לפני כמה שנים?
ארבע מאות שנה, כן, יש תאריך, כן. רפואיני לא אומר, יש הרבה תקלתי שלא אומרים רפואיני, כן, רפואיני זה לא כולם אומרים.
איך אומרים, ואתה אומר,
יבא. עם בית, עכשיו תשמור חידוש גדול. בימים שבנוסח חנוכה, נוסח הר הניסים, כמובן הנוסח שלנו, רגיל, ופה שאין בעד הספר, וכו' וכו'. בסוף הנוסח, אתם יודעים, היה קצת, כשנתפס התיק על תורת האבות, קצת היה קצת, קצת בלבול. בנוסח על הניסים, הוא כתב במהדורה הראשונה, על הניסים, על הגבורה, הרי בסוף כתב, עשה אמונו ניסים ובורך, ועל תובע עלינו הזאת, ועל כולם הזנה אלינו עלינו מלוא, ועוד פעם על כולם. הבין, הרי נתן על השייך, שזה נוסח של על הניסים. אז הוא הכפיל את זה פעמי. טוב, אז שעירו לו. טוב, אז במהדורה השנייה הוא לא חזר בו, רק עשה המנהג, הוא לא לחזור, לא לחזור. אבל כאילו שיר את זה בסוגריים. כביכול נתן מקום שכאילו... שזה מטבע של על הניסים, אתם מבינים, יש פה, הרי זה פעם, כן, זה פעם. והאמת היא קצת נשמע מוזר, איך זה שיצא ברכת, אותם מילים, כאילו, למה הקפיל? מסתבר שבעצם לקחו את זה מברכת המזון לכאורה. אבל מה העניין? כיוון שכבר יש ויכוח גדול בגאונים, אם אפשר להגיד על הניסים בתוך התפילה. אז אמר, כשם שעושים לפעול, הרי בשלוש לפעול האחרונות לא עושים בזה בקשה, זה הודעה. מה זה, אתה עושה, עשה עימנו, אכן, החזירו את זה להודעה, ועל כל מיני, אנו אומרים לך. זאת אומרת, היה העניין שבתפילה להחזיר את זה להודעה, לסגור את זה על הניסים. אבל בברכת המזון, שהסיבה לא קיימת, כיוון שזה בלב אחרי זה ברכת ההודעה, אז זה מיותר, אין צורך לעשות את זה פעמיים. אבל אפלא ופלא, רבנו שלום שבזי לא גורס את זה גם בתפילה. הבנת את שמו? כן. הוא לא גורס את זה גם בתפילה, הוא לא גורס את זה. הוא, כן. אבל אני חושב שהוא יחיד או מיחידים. כלומר את הנוסח, טוב, כאילו, אמר להם כאילו למחזר, כאילו, הנה, עושה קשים, יש גם בעל הניסים, גם חנוכה וגם פורים, הוא לא מכפיל את זה. הוא לא גורס את זה בכלל. למעשה, גם ברמם כתוב כמו שאנחנו אומרים. דיינו, ועקום אנו מנלך. כאילו, כמו ש... כאילו, גם בנוסח התפילה. הוא, הגרסה שלו, גם לא כמו ברמב"ם. כאילו, אבל רק מתכוון להגיד דברים שהם כבר, אולי יהיה להם שיטה כזאת מקדמונים, לא משנה. כשם נגיד את הנוסח של חנוכה, כשם שעשי לו עם הפעלה וניסים, ועשי לו, בעברון הזאת, תטוב כאילו חבר חנוכה. הוא לא אומר, לא קורא סבעה כולה. יש פה עוד חידוש. והזמן קצר, אולי עוד אני ארחב על זה. אבל מה אני רוצה להגיד לכם? מה השיחת הזה שמיע? באותו יום שדיברתי על הקבר שלו, באותו יום קיבלתי את הסידור הזה בהשאלה מרבי סגיב אבנר, השם שמי רבי בחייו, וזה כאילו חייו, כן, אפילו אפילו, זה שאני רוצה את זה. יש ממש דברים חשובים מאוד, ובין היתר יש לו פה פיוטים חדשים, פיוטים שכן, לפסח, אחרי ההגדה של פסח הוא כותב כמה פיוטים, והוא כותב מפורש. איפה זה ההגדה של פסח? והאבא שירה לעניין פסח, סימונו, אני שואל עם יוסף. אשמח בפסח, סימונו, וזה לא. אחר כך, ולא הייתה, סימון שואל בן יוסף משתו, בלי פסח אני. אדן עולם סלח לבונם נבחרו. כמה וכמה פיוטים, ממש כמה דפים של פיוטים שלא מוכרים, לא ידועים, וחסר לנו שירים לפסח. וכולם לפי השם שלו. אתם יודעים שיש כאלה, חכם אחד עורר לפני 100 שנה בערך. הוא אומר, לא מסתבר מה שמקובל שחמדת יומים והדיוואן זה רבי שלום שבזי. למה? כי בספר חמדת יומים לתורה לא רואים לשון מליצית, לא רואים לשון פיוטית. ובשיעורים, אחרי יכול להיות שאותו אדם כותב בספר בחמדת יומים לשון פשוטה, ובשיעורים כאלה, שני שולם בני יוסף אבו, שני של רבי שלום שבזי. ככה זה הרב עמרם קורח, זה השערה שלו, התווכחו איתו, וזה וזה. וגם אני כתבתי על זה בספר נפלאות מתורתך, שזה גם כן לא נכון. בסופו של דבר התברר בטוח שזה טעות, כי הוא כותב, מצאו מפורש כתבים שלו, אמר אני מחבר השירה. הוא כותב, זה אין ספק בזה. אבל הסברתי בספר, ודברנו אותו דף קנ"ו, שבאמת אז איך זה? אז באמת למה? איך יכול להיות שיש לנו שני סגנונות? אמרתי, לא. כל חמדת הימים זה בצעירותו. והשירים הידועים שלו מפורסמים, שהם... וכאילו שהם מופלגים, כאילו שדברים גבוהים מאוד, שרואים מילים, לא מילים פשוטות. יש שירים פשוטים. כמו אני אשאל שבוע אחר, לא, אשר קורא לישראל, לא, זה דברים פשוטים. השירים מהסוג הזה, זה מצעירותו. אחר כך נח עליו רוח השיר, ואז כאילו, והבאתי ראיה לזה כדוד המלך. כתבתי דף קנ"ו, בפרשת בלק. כמו מצאנו בדוד המלך, ותצלח עליו רוח השם, אמרת השירים והמזמורים, וצלחה עליך רוח השם והתנבית האמה, ונהפכת לאיש אחר. אז עד כך שחושבים שזה שני אנשים, אומר לו, ונהפכת לאיש אחר, אין הכלמה. כשחל עליו רוח הקודש, אז אין הכלמה. שירי רבינו שלום שבזה נאמרו ברוח הקודש. והוא בעצמו כותב שהוא חיבר שירים ממעלומיו. ככה יש איזה שירה, א' אלפת לחני ונרם, פי סבאי. פי סבאי, זה פרויו במין עוריי. חיברתי שירים, אבל אז הוא היה קשר למשוררים. הוא לא היה משהו מיוחד. כאילו סגנון מצוי, לא משורר מיוחד. אחר כך כשהוא עלה והתעלה בשירים שלו ברוח הקודש, בזקנותו נח עליו ברוח ביתר סייד וזאת, שכינה מדברת מגרונות, זה שירים גבוהים, נשגבים, שמיד כבר במילים הראשונות הוא עולה לספירות העליונות. אז השירים האלה של פסח נראה שזה מהתקופה ההיא, וזה גם מתאים לפנת התאריך, כי ידוע לי שיש עוד שני תקליל, שלוש, כתבת קודשו, לא אדבר עליהם, כיוון שהם לא נמצאים כעת לפניי. אבל מה שנוגע, אני רק רוצה להגיד מה שחשוב בעניין של הקבר. תשמעו, כמה דקות ונסגור את הנושא. קיבלתי מכתב מידידנו, הרב פייז ג'רדי, שהוא כותב ככה, זה יום שישי האחרון של החזה, ישנם כמה שיטות איפה מקום הקבר של אבו שלום שבזי זכותו דגן עלינו, ונכון, רק כבר ניתן תימן יודעים את המקום האמיתי. מתחילת המחקר ועד סופו לא נמצא בדברי המפרסמים אף גרסה אחת המתקבלת על השכל, כי הם מוטעים ומטעים. עם כל הערכתי הרבה לכל אחד באשר הוא שם, נראה שהמפרסמים מעולם לא היו בתימן. זכותו הגדולה של אבו שלום שבזי חשובה עד מאוד, ולא נאמיר את כבוד תורתו וקדושתו הנשגבה בהשתתחות על מקום זר. חלילה שנהיה אדישים, או שיהיה לנו חלק במעל המבאיש הזה. עצמות אבו שלום שבזי עדיין בתימן. ועזרת השם יתברך, הכל יסתדר על הצד הטוב, בעיתו בזמנו ועוד חזון המועד. מה הוא אומר? הקבר של אבו שלום שבזי, יש כמה שיטות. פירושו, מה זה כמה שיטות? פירושו, אבותינו עזבו את תימן בעלייה הגדולה, שכמעט כבר לא נשארו יהודים בתימן לפני 71 שנה. אז מאז אין שם יהודים, נשארו שם גויים. ונשארו יהודים אחרונים בתימן, אז כשהיו באים לבקר שם, אז כל אחד מראה מקום אחר. כתוב לי ארבע, זה אומר פה וזה אומר פה, ארבע מקומות. ולפי מה שהוא אומר, אף אחד לא נכון. המקום החמישי, זה, כן, אבל מי יודע, אתה רק כבר ניתן תימן. מה זה השלטונות? מה זה השלטונות של תימן? השלטונות של תימן התפתחו. פעם היו שונאים את היהודים, הערבים, כל כך לרצו למחוק כל זכר של יהדות. ספר של יהודים, דוגמה, אם נגיד יהודים עזבו איזה מקום, לקחו את הספרים, שרפו אותם. לא, מרוב השנאה, מרוב שנאה תהומית. היום אסור להוציא כתבי יד מתימן. היום הבינו שספר כתבי יד יש בזה ערך, זה שווה, יקבלו על זה הרבה כסף. אז לא מרשים ליהודים לקחת ספרים, שומרים עליהם, שומרים עליהם. דוגמה, החרימו את כל בתי כנסת בתימן, הערבים לא רצו להשאיר זכר ליהדות. בזמנו שאלתי את פייז ג'ראדי, תגיד, אתה ביקרת בעיר סבא? אמר, כן, הייתי שם. ומה ראית שם? אמר לי, שאלתי שם אנשים, איפה השכונה של היהודים? אמרים לי, שם, מה יש שם? אמרו לנו שפעם היו פה יהודים. אין כבר זה, אלא שם, אין זכר ליהדות, אין זכר לבתי כנסת, החרימו את הכל, מחקו את הכל. לא כמו באירופה שמשאירים מקומות של יהודים, מבינים זה תיירות, יבואו, יכניסו כסף, תיירים. הם בערים, ולא בחיים תיירות, ולא זה. אבל היום, היום השלטונות הבינו, בקיצור, יש להם תוכנית לעשות מהקרב של מי שמשאיר בזה מקום של תיירות. ויכניס להם הרבה כסף, הרבה אנשים יבואו. אז הם שומרים על המקום הזה, ויש להם, לא יודע מה בדיוק ההוכחות שלהם, על המקום האמיתי, והם מסתירים את זה. הם יטעו בכוונה את האנשים על המקום של הקבר. יטעו. כאילו תגידו זה פה, תגידו זה שם, ואת המקום האמיתי עשו שם כביש, הסתירו את זה, וכנראה שהם שומרים עם הוכחות, צילומים, כאילו על המקום האמיתי, שבבוא היום, אחרי כל המלחמות שלהם, הם מחכים שיום אחד יהיה זה, ואז יגידו את המקום האמיתי, ואז הם מבינים שיבואו הרבה יהודים, וזה יפתח את המקום ויתעשרו מזה, אז הם מסתירים את זה. כאילו מצד אחד אני יודע איך נסמוך על גויים, אשר פי הדיבר שם. אבל כנראה שיש איזה הוכחות או משהו כזה, בכל אופן מסתירים את זה. אז בינתיים זה לא ידוע. מצד שני, הוא אומר שהם מוטעים ומטעים, והם לא ביקרו בתימן. ביום חמישי הזה, שאלה הבא אליי הרב אברהם אסולין, עם מכתב מהרב חיים פינטו, ושם הוא כותב, שוער את העצמות. כותב בצורה מפורשת, הוא אמר שהוא היה בגיל 18, נכון? תעשו חשבון, מתי זה היה? אז מדובר נקים כאן לפני 50 שנה, בימים מהם. אז כבר בעצם אין יהודים. הוא אומר שהיה מסכנים, יהודים, והם הראו לו את המקום של הקבר. הוא לקח משם את העצמות. הוא אומר גם, לא רק את העצמות של רבי שמעון שבזין, הוא נוסע גם בשערי ביתו של רבי שמעון שבזין, יהודה על משתעיה. מפורסמת, צדקת, זה. אומר, ניסו זה, אבל לא מצאו את העצמות. ככה הוא אומר. איך הוא מוציא את העצמות? העביר אותם למרוקו. באיזה המתלה? איך אפשר להכניס עצמות אותם? אמרו שזה אזרח מרוקאי נפטר במרוקו, ומביאים את העצמות שלו, ככה זה קשקשו, וככה עבדו על זה. ככה, זה מה שהוא אומר. אז אם כן, בתורת אזרח מרוקאי שנפטר, וככה העבירו את זה. ולפי דבריו, הוא אומר הרבה דברים, לא רק חבר שמערכו, עוד דברים נשמעים קצת אולי משונים, הוא אומר שגם התמות של בן ישחי הוא העלה, אבל שוב פעם, הכל בסתר, לקראת מלאכי. מצד אחד, תראו, הרב חיים פינטו, אני לא יכול, אי אפשר להחיש אותו, הוא מצאצאים של רבי יאשיהו פינטו, המשפחה מיוחסת, רבי יאשיהו פינטו המפרש על עין יעקב המפורסם, היה אז בארם צובה, אבל כאן הם עברו אחר כך למרוקו. אני לא, קשה לבוא להגיד עליו, להגיד שהוא אומר שקרים, שארץ ישראל לא יעשו עולה, אבל לא ידברו חזר. קשה להגיד שהוא אומר, בעיניו הוא בחזקת כשרות, פנם של קדושים, הרי הוא מתעסק עם העצמות של צדיקים רק בגלל זה, שהוא מרגיש שזה מחייב אותו, שהוא קשור לזה, ושיש לו את הזכות, כי הרבה אנשים שהתעסקו, לפי מה שהם מספרים, נפגעו. הוא היחיד שלא נפגע מכל העניין הזה, אז הוא תולה את זה בזכות אבותיו. לא יכול להחיש אותו, להגיד שהוא אומר שהוא בודד דברים מליבו, בפרט שהוא כתב מכתב מפורש, רואים שהוא חושש להגיד דברים מפורשים ולחתום את השם שלו, אבל המכתב שהוא שלח באמצעות הרב אסולין, שהוא מדבר מפורש, שמובן שהוא התעסק עם העצמות, הוא כתב את זה בצורה גלויה, שהוא הביא את זה. השאלה היא, מה שקד, איזה עצמות הוא הביא? בסדר, נאמין לו שהביא עצמות, אבל כיוון שהמקום הוא לא ידוע, והביא עצמות, אבל צריכים לאמת את המקום המדויק, באמת, כיוון שכבר בתקופה שהוא היה, אם הוא אומר שהוא היה בגיל 18, אז כבר לא היו יהודים, אני לא יודע מאיפה הוא הביא את היהודים האלה שאמרו זה, אבל שוב פעם, זה הכל כבר שמועות, כבר המקום השתנה, בנו שם בניינים, סללו כביש, אז כבר אנשים לא יכלו לזהות את המקום, אז שערו, אז היה טעות. יכול להיות שהביאו עצמות, אבל לא עצמות האלה. אז לכן, כאילו, סך הכל, אי אפשר לקבל את זה כאמת. זה לא ברור. אבל מה שאמרתי לכם, מה שחשוב לי, שכיוון שאנחנו, בזכות שאני דיברתי על זה בשיעור, והדברים פורסמו, אני חושב שרבנו שלום שבזי, אם זכיתי באותו יום לקבל את כתב את קודשו, באותו יום שעסקנו בנושא הזה, הרגשה שלי שזה סימן המלאכה. דהיינו רבנו שלום שבזי אמר לי, אנחנו הולכים יד ביד. זה הנוסח שלנו, זה המקור שלנו, אנחנו... אני חושב שזה, כן, שהוא מרוצה, שאמרנו את האמת. אתה יודע מה? מישהו שרעבי שאל אותי, תגיד איך לחוד אבי? כמו השרעבים, הרי אצל השאל יש להם שלחוד אבי נוסע אחר. אמרתי לו, עוד אין לחוד אבי בכלל. לא, עוד לא, בזמנו עוד לא, עוד רבי שלמה אלקבץ, עוד לא אמרו את זה בכלל. אלא שם יחוד. לא, לא, כן, לא קצור. אלא שם יחוד, כלום? לא. זה היה בטח, כמו כל התקלים לישנות. בתימן, כולם, בזמנם היו כולם נוסע בלדי, כל המחוזות. וההבדלים הם קטנטנים. מילה פה, מילה שם, אבל זה בכל התקלים כאן. ואמרנו רבי ברוך הוא תחלת הברי, שם ברוך הוא יסני ברוך הוא, ורבי יהושע בן מלכה דודי, שם ברוך הוא יסני ברוך הוא, ואומר המעשה אלה, אני חושב רבו נזק של רבי יסני ברוך הוא, ואני אמרכם מוצר לך, ויחדלם לעבודו ולראות, ימלא כל מי שלא לבוא ולבחם לדבר, גם הכל חמד, ראשי פתור ודנא, ימלא יום יחיו, ואושר בו הרבה, ובכן יהי רעות, אמן.
Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.